שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עולם האופנועים עם קרובי. אני תומר ברם קרובי, והיום אנחנו עם שי לב מרייסטראק. עם שי נדבר היום על רכיבת מסלול ועל איך לסיים יום שכזה עם שתי רגליים על הקרקע וקליפונים או כידונים ישרים. שי, בוקר טוב, מה נשמע?
בוקר טוב, צהריים טובים, שלום לכל עם ישראל.
יפה. תגיד שי, לפני הכל, לא כולם מכירים אותך, אני ואתה רכבנו המון ביחד, אבל תן איזה סקירה קצרה שידעו מי נגד מי.
שי לב, בן 40, זה אתה, אב טרי לתינוקת, זה אתה, חדשה.
מזל ראשונה, טוב, מזל תודה, טוב, תודה. יפה.
מפסו עוד 10 שנים על המסלולים את אריאל רובי לב, ואני הבעלים והמאמן הראשי של רייסטראק, 12 שנה האחרונות. רייסטראק היא אקדמיה בינלאומית לרכיבה במסלול המרוץ, ובאופן כללי לרכיבה ספורטיבית. ואנחנו בעצם מאמנים חבר'ה מכל רמות הרכיבה, מתחילים, מתקדמים, ילדים, מבוגרים, בעולם הרי המסלול, כל מה שקשור לעולם המסלול, אספלט בקצב גבוה, אנחנו עושים את זה בישראל וביוון, הקורס שלא מעט חבר'ה מישראל מכירים, בטח ממסלולי המרוץ, של רכיבת מסלול בחול, שבו אנחנו נוסעים לארבעה ימים ליוון, הוא קורס מאוד מאוד מוכר, מאוד מאוד מוצלח, זה בעצם השנה ה-12 שאנחנו רוצים איתו, ואנחנו מתרגשים לעשות עוד שנה מגניבה, הנה אנחנו פה לדבר על רכיבת מסלול קצת.
יאללה, יאללה, קודם כל שיהיה בהצלחה השנה. שי, האמת שאתה כל כך חזק בתחום, שאתה כבר מזוהה מאוד עם יוון, ועם המסלול ביוון, ועם הדרכות רכיבה פה בארץ, אבל מה שהרבה לא יודעים, זה הקשר בין הדרכות הרכיבה שלך, לבין הדרכות, או יותר נכון איך אני אגיד, לבין רכיבה בכביש הציבורי, הרבה חושבים ש... ההדרכות אצלך הם רק לרייסרים, הם רק למי שרוצה להשחיז, רק מי שרוכב מהר ועל הקצה, ואני יודע מניסיוני שלי איתך, שלא כך הדבר, שיש המון קשר בין הדברים לרכיבה בכביש הציבורי, בלי להתפרע, בלי להשתגע, פשוט לעשות את זה נכון ובטוח. בוא תיכנס רגע, אני יודע שיש לך מיינדסט מאוד מאוד ספציפי לגבי הקשר בין הדברים, תתפרע.
כן. כן, אוקיי. אני חושב קודם כל שרכיבת מסלול ורכיבת כביש ציבורי, הם דברים, די ברור שהם דברים מאוד מאוד שונים, בגלל היכולת לעשות טעויות ברכיבת מסלול, שאתה לא רוצה לפגוש ברכיבת כביש ציבורי. אבל, אני תמיד מסתכל אחורה ואני אומר, זה ממש ממש משפר אותי לדעת לרוץ מהר, ואז כשאני אתעסק ברכיבה ספורטיבית, קל לי ללכת מהר. כלומר, כשאני הולך אל קצה מסוים, אני אומר קצה, לא כי אני עוד שנייה נופל, אלא כי אני מרחיב את היכולות שלי ואת סך הכלים שיש לי, לעשות דברים שגרתיים יותר, זה נהפך ליותר קל בעצם. זה קצת כמו הולך למכון כושר, להרים משקלים כבדים, ואז לסחוב את הקניות מהסופר ביותר קלות.
או את השישיית מים, כן.
את השישיית מים, אם אין לך טעם מ-4, כן. תתקדם, מה שנקרא, אבל כן, לגמרי. זה המקום לבדוק לבחון את היכולות שלך בצורה אינטליגנטית, לפתח אותן ולהרחיב אותן, הוא במסלול מרוצים, ובאופן כללי במקום שהוא סביבה סטרילית, זה לא חייב דרך אגב מסלול מרוצים, חלק מהאימונים לרכיבה ספורטיבית, חלק ניכר, ואולי אפילו במקומות מסוימים יותר חשוב, בכלל לא מתעסק ברכיבה במסלול מרוצים, אלא במקומות סטרילים כמו מגרשים, סגורים, זה אפילו לא על אופנועי מרוץ. ברכיבת מסלול, הרבה פעמים, הדרך הנכונה היא לתכנן איך אני נכנס לפנייה, מה קורה בתוך הפנייה ואיך אני יוצא, זה מאוד מאוד דומה לכביש ציבורי גם, לכן כל הנושא הזה של תכנון הוא קיים בשני העולמות, אז כשאני מגיע לרכיבת מסלול, היא מבקשת ממני בראש או בראשונה, בדלת כניסה, תתכנן. כשאני מגיע לרכיבת כביש ציבורי, הרבה פעמים המון רוכבים, הם בכלל לא מודעים לבקשה הזאת שהכביש מבקש מהם, הם מחפשים להגיע ליעד, הראש שלהם זה להגיע ליעד, ולפעמים הם בכלל לא מגיעים במחשבה של בוא נגיע ליעד בביטחה, אלא פשוט בוא נגיע ליעד הכי מהר, בוא נגיע ליעד כי אני מאחר, בוא נגיע ליעד להימנע מפקקים, אבל המילה תכנון שם היא לא משהו שעולה להם בראש כשהם עולים על האופנוע על הכביש הציבורי.
אבל אנשים כן עושים את זה, זאת אומרת, אם אני מגיע לפנייה, בכביש הציבורי אני מדבר, אני מוריד גז כי אני רואה את הפנייה, אני מרים מבט כי אני מחפש מה מעבר, אני כן עושה, גם אם אני לא קורא לזה תכנון, אני יודע שזה תכנון. זאת אומרת, אני מבסט את המהירות שלי, אני מתאים את המיקום שלי על הנתיב כדי לבחור את הקו פנייה, שאני אוכל לראות כמה שיותר החוצה, אני מחכה לנקודה לעבור את צי הפנייה ולהתחיל להאיץ קצת, זאת אומרת, יש איזה תכנון, אנחנו לא מגיעים באמת. כל הכבוד
לקרובי, הרוכב המפותח, שמדבר, ברוך הבא לעולם שלא כולם קרובי המנוסה, אוקיי? עם אין ספור שעות הדרכה בכל דיסציפלינה, זה אחד. ודבר שני, אתה יודע, זה כמו אנשים שמגיעים אליי ואומרים לי, מה אתה מדבר? מה אתה מלמד אותי לעשות היגוי? אני יודע לעשות היגוי, הנה, פניתי 20 שנה עם אופנוע, אתה בא להגיד לי שאני לא יודע לעשות היגוי? נון, זה דבר שיש לו רזולוציות, וככל שאני משתפר, היכולת שלי לתכנן ולרדת לרזולוציות, משתפרת. בכל דבר. ברכיבה, בחיים, בעסקים, בזוגיות, בחברויות, במה אני אוכל, כמה אני מקפיד. אתה יודע, הנושא תכנון הוא עולם ומלואו, ויש גם את הנושא הטכני שאתה מתאר, איך להיכנס לפנייה, מתי להאיץ, מתי להטות, את המבט, זה נכון. אבל יש גם קבלת החלטות שהיא מעבר לזה, לגבי תנועה בכביש העירוני. אנחנו כרגע עוד מדברים על כביש ציבורי בכלל, אבל כשאתה אומר, בוא ניקח את זה למסלול רגע, כל מה שאמרת לגבי תכנון, קווי רכיבה, זוויות, ברקס, זה צד אחד של תכנון. צד שני של תכנון, שמאוד מאוד חשוב, הנושא של איך אני מגיע ליום מסלול, מתי אני מגיע, כמה זמן לוקח להתארגן, איך אני עולה לסשן, מה אני מבקש מהסשן, איך אני בונה סשן, איך אני בונה 3 סשנים או 5 סשנים, איך אני מתייחס אליהם, בנפרד כל סשן אני עולה בכל הכוח, או שאני מסתכל פה על איזושהי מקשה מסוימת שאני רוצה לחבר סשן לסשן כמעט, כן? מה אני עושה בזמן המנוחה שלי? מה הדבר הראשון שאני עושה כשאני חוזר מסשן? או הדברים הראשונים...
אתה בעצם מעלה את זה, אתה מעלה את זה בעצם לרמה מנטלית הרבה יותר גבוהה. אני דיברתי ממש על הנושא הטכני של כבר אתה על האספלט, אבל אתה אומר בעצם שזה תורה שלמה של, ותיאוריה שלמה של הכנה עצמית שהבן אדם צריך להכין את עצמו לקראת הרכיבה.
נכון, בטח ברכיבת מסלול, ודווקא מהמקום אני רוצה להגיד של, איך אמרת בהתחלה, לסיים את היום על הרגליים, עם קליפונים באותו קו, וכידון כמו שהוא הגיע מהבית, ופלסטיקה באותו צורה בלי עוד צלקות, דווקא מהמקום הזה אני רוצה להגדיר את היום שלי בצורה אחראית. זה קשה, זה קשה כי אני לפעמים מגיע ברגע האחרון ואני לחוץ, זה קשה כי אני מוקף בחברים, זה קשה כי חבר שלי טיפה יותר מהיר מני היום, או שאני מרגיש לא מחובר, אז אני מנסה לדחוף יותר חזק, זה קשה כי מי הוא הגיבור הכובש את יצרו, כן? אבל, אם אני רוצה לייצר חצי שנה ברצף שבה אני משתפר בצורה הדרגתית, עם פחות בלטמים ופחות עלויות, מכל הסיבות, עלויות מבחינת סתם לשרוף דלק וצמיגים בלי להשתפר, נזקים, תכנון עוזר לי במקום הזה. רוב האנשים פוגשים מסלול, בפעם הראשונה כחוויה, וממשיכים עם המפעיל הזה, הלאה, שזה מגניב, אבל זה, שוב אני אקח את הדימוי ממכון כושר, זה כמו שאתה תלך לאימון מכון כושר ראשון שלך, ואתה תגיד, אוקיי, אני מרגיש שזה מה שאני צריך לעשות, זה מתאים לי, זה טוב לי, ומעולם לא תיקח שום השכלה בדבר, אלא פשוט תרוץ עם המשקולות כמו שנראה לך, כן? נראה לי שצריך להרים ככה את המשקולת, כן? תפתח משהו, אבל יכול להיות שגם תפתח פציעה, ואולי לא תעלה במשקלים, כי אתה לא עובד נכון גם, יש לזה גם צד של התזונה, מן הסתם, כן? בכל העולם של לראות תוצאות. שינה לפני, מנוחה אחרי, אז כשאתה מסתכל על מכון כושר, אתה מסתכל בתמונה רחבה על כל מה שמסביבו גם, וכשאתה מסתכל על רכיבת מסלול, אתה לא מסתכל רק על רכיבת מסלול, אלא על כל מה שמסביבו, אתה רוצה להסתכל, אם אתה בא ממקום אינטליגנטי. עכשיו, יכול להיות שזה הרבה ליפול על מישהו בפעם הראשונה שמגיע למסלול, כמו שזה הרבה ליפול על מישהו שפעם ראשונה מגיע למכון כושר, להתחיל להגיד לו, הנה כל התפריט החדש שלך, ותבוא 3 פעמים, וכך מהמי... הכל בסדר, אני מבין את זה לחלוטין. אם אנחנו מדברים מתוך מקום של רוכב חדש, אפשר לנסות לתת כמה דברים חשובים, כמה כללי אצבע של מה שנקרא, בו בתדריך שלנו ביוון, איך לא מחליקים החוקים, כן? לצורך העניין, ומעבר לזה, זה בתוך המסלול, ומעבר לזה, איך אפשר לעשות שיהיה לי נחמד יותר גם מחוץ למסלול, כדי לעזור לעצמי ברכיבת מסלול.
תגיד, אני מאוד אוהב את התחום הזה של רכיבת מסלול, וכל התכנון שאתה מדבר עליו עכשיו, הוא מאוד מאוד חשוב לבטיחות של הרוכבים.
ולשיפור, סליחה.
אז מה?
ולשיפור.
ולשיפור, סבבה. מקבל. חבר'ה שהם לא רוכבי ספורט, או אפילו לא רוכבי נייקדים, מבינים את זה? רוכבי אדוונצ'ר, רוכבי קסטומים וכאלה? זאת אומרת, הם מבינים שהם לא שונים מאף רוכב אחר על הכביש הציבורי? או שמהחוויה שלך, הרוב המגיעים אליך הם בכלל... הם מגיעים מהעולמות הספורטיביים.
אני אלך צעד אחד ואני אגיד שגם רוכבי הספורט לא מבינים את זה. אז בטח שאולי האדוונצ'רים לא מבינים את זה. לא גורף, לא כולם כמובן, כן? אבל מהמפגש שלי, המון אנשים שמגיעים אליי, לא מבינים בכלל באמת תכנון, כן? לא הקדישו את המחשבה לכך, הם הקדישו את המחשבה לצנגים ולאופנוע ולביגוד, וזה מקסים וזה חשוב, אולי קודם כל, כמובן, בטיחות, אבל הדברים הבאים המתבקשים לאלה שרוצים להשתפר ולהרגיש שהם ממקסמים את הוואליו מהיום הזה, יש גם את עולם התכנון המפותח, זה רוב האנשים הגורף, גם אם הוא הבין את זה פה, in the back of his mind, הוא לא באמת מקדיש את התשומת לב, לייצר לעצמו איזושהי סיסטמה, אני פוגש אנשים, בעלי עסקים, עורכי דין, הייטקיסט, חבר'ה נורא אינטליגנטים בעולם שלנו, שאני פוגש וזכיתי, וזה מדהים לראות איך הם לא לוקחים את הסך התכונות המפותח שלהם, לעולם המסלול כשהם מגיעים באופן טבעי, ומנסים להבין מה הנועל, כן? רגע, מה קורה פה? אני עכשיו עם התינוקת הזאת, בת התשעה ימים, הדבר היחיד שאני מנסה להבין זה מה הקווים, רגע, מה הגיידליינס, כי אין לי שום פרופורציה והבנה, דווקא בגלל שאני לא מבין כלום, אני צמא לידע לנסות להבין, רגע, תנו לי גיידליינס, תנו לי נועל, תנו לי דברים שהם סייף ונכון ורפטטיביים, ותכנון, כדי שיקל עליי לעבוד בין לבין, כדי שאני לא אעשה טעויות, הרות גורל. עכשיו פה זה באמת, טעויות הרות גורל יכול להיות, וגם במסלול, בואו נהיה אמיתיים, כן, זה לא כביש ציבורי, אבל אני יכול להחליק ואפשר להיפצע. ולכן, כשאני מגיע למסלול, כרוכב חדש, אני באמת רוצה להבין מה קורה מסביבי, ואיך הדרך הנכונה להתנהל, וכמובן, לחפש חבר שהם מנוסים, ולדלות מידע. אז גם רוכבי האדוונצ'ר, וגם רוכבי הנייקד, וגם רוכבי הספורט, הם מגיעים למסלול, לחוויה בפעם הראשונה. וכמו שאמרתי, הרבה פעמים פשוט ממשיכים עם החוויה הזאת, ומה שנקרא ניסיים על הרוח, עם הרוח, כן? אבל לא עוצרים בשלב שלהם להגיד, רגע, בוא נעשה פה סדר. רגע פרסומים אפשר להגיד, זה מה שקורה ביוון, זה הבנפיט הגדול ביוון, כי אתה בא לארבעה ימים, שכל מה שאתה עושה, זה מנסה להבין, לראה איך לרכוב את המסלול טוב, ומקבל מעטפת, שגורמת לך להתיישר אליה, כמובן לא בכוח, כוח מתון, איך נראה היום מסלול מפותח, כן? ומתוך המקום הזה אתה יוצא, כמה שלקחת, אבל אתה, בין אם אתה רוצה או לא, אתה לוקח, כי אתה קצת מחוות מחדש אחרי שלושה ימים מלאים במסלול, שאתה מגיע ב8:30 בבוקר ויוצא ב7 בערב, לאיך נראה יום מסלול מפותח. ואתה יוצא עם כלים. אז זה מה שקורה. אנשים חוזרים לישראל אחרי זה, ופתאום הם מסתכלים על הרכיבה שלהם אחרת, ומבינים שזה מרתון. זה לא יום מסלול אחד ועוד שבועיים עוד יום מסלול. זה יום מסלול ויום מסלול שיש ביניהם פרש, אבל אני רוצה לטפל באיזשהו נושא. אני הולך לעבוד סדרת ימי מסלול על נושא. אני רוצה להרגיש שיפור בו. אז כדי להרגיש שיפור בו, אני צריך גם לבחון איך אני מתנהל בו, האם אני עושה את זה טוב. אז בשביל זה אני צריך אולי כלים לבחון את זה. א', לדעת איזה שאלות לשאול כשאני בא ליום מסלול, איך עושים את זה. ב', לראות מה עשיתי ולהבין האם עשיתי את זה. האם עשיתי מה שצריך. בשביל זה צריך גופרו, למתקדמים ביותר צריך טלמטריה, אולי צריך איזה חבר שאני סומך על דעתו שיראה אותי גם, לנהל איזה שיחה, וכן הלאה. אני מקווה שעניתי על השאלה.
אולי הדרכת רכיבה מתקדמת, כן?
אולי הדרכת רכיבה מתקדמת, זה בהחלט אופציה. כן, אני מקווה שעניתי על השאלה ולא התפזרתי יותר מדי.
לא, בסדר גמור. אבל אם כבר דיברנו על רוכבים חדשים שמגיעים ליום מסלול, מניסיונך, ממה שאתה רואה, מה... אני יודע שבדרך כלל רוכבים חדשים ביום הראשון שלה, יום מסלול הראשון, בדרך כלל לא נופלים, כי הם מאוד זהירים ומאוד לחוצים. אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל. מה בדרך כלל הטעות הכי גדולה, הכי פופולרית, הכי שכיחה, שעושים רוכבים חדשים, בפעם הראשונה שהם עולים למסלול?
לא לבנות קצב בצורה מדרגית, עם יחס לכמה שאני מכיר את המסלול. הם מגיעים אל המסלול.
הם לא מכירים. בוא נצא מנקודת הנחה שהם לא מכירים.
בדיוק, הם לא מכירים. הם עולים לסשן ראשון, מאוססים, לא מבינים מה קורה, פתאום הם מתרשמים מרוחב האספלט, כמה שהוא נקי ויש ספייס, ונחמד להם, וזה מעלה להם את הביטחון. ועם הביטחון הזה הם מגבירים קצב בצורה לא מפוקחת, והקצב שהם מגבירים לא מתאים להיכרות שלהם עם המסלול. עכשיו, מה שקורה כתוצאה מהדבר הזה, זה שמרווח הטעויות שלהם נורא נורא מצטמצם, ואין הלימה בין מרווח הטעויות לבין הניסיון שלהם. כן? או יותר נכון, ככה. אני רוצה שיש לי קצת ניסיון, אז אני רוצה שיהיה לי הרבה מרווח טעויות, כן? יש לי הרבה ניסיון, אני יכול קצת להוריד את מרווח הטעויות אם אפשר, כן? אבל הם לא מבינים את זה, א', כי הם לא מושגחים גם, ב', כי טוב להם, יש להם אחיזה, יש להם ספייס, מבחינתם זה משהו שהם לא מכירים כל כך מהכביש הציבורי הרבה פעמים, יש עוד חבר'ה שאיתם על המסלול. אלה המשמעויות הכי מרכזיות, ולאו דווקא באופנוע לא מתאים, או בצמיגים קרים. זה פחות העניין. אלה הטעויות המרכזיות לרוכבים, הן דרך אגב לא כל כך שונות מטעויות של רוכבים מנוסים. כן? רק שברוכבים מנוסים, הרבה פעמים אנשים דוחפים אל הקצה לבד גם, כי הם רוצים לשבור איזה זמן, כן? אין ספק ששעון לא צריך להיות חלק מחוויה של רוכב חדש במסלול מרוצים, כן?
כן. אז שמה, זה גם ביטחון, הם לא יודעים בעצם שהם לא יודעים, נכון? זאת אומרת, זה אחת הבעיות הגדולות. איך באמת רוכב יותר מיומן יודע לשים קו, אולי אין לך תשובה לזה, אני לא יודע, אני שואל, לשים קו, איפה אני מגזים? איך אני יודע שאני מתקרב אל הגבול?
אז אני מכיר את המסלול, הייתי שם, חוויתי, אני מכיר את האופנוע שלי, אני מכיר את תנאי האחיזה בדרך כלל, אפילו את תנאי האחיזה המשתנים, אפשר להגיד, כן? בתחילת היום, באמצע היום, בסוף היום, בקור, בחום, בחמי צמיגים, סוגי צמיגים, יש ניסיון, נכון? אז הרבה פעמים אנשים מגיעים עם state of mind משתנה למסלול. באתי ככה, באתי ככה, באתי טוב, באתי רע, באתי עייף, באתי ערני, באתי תרחורתי, באתי קצת חושש, אני אחרי החלקה לפני החלקה, כן? אבל הרכיבה במסלול, אני חוזר רגע למילה הראשונה שלו, היא רכיבה עם תכנון, נכון? אז כשאני רוכב, אני מבצע משהו, ואני רוצה לראות שמה שאני מבצע קורה. אם יש פער בין מה שאני מבצע, רוצה לבצע, למה שקורה בפועל, אז אני יודע שיש פה משהו שהוא לא תקין. כי למה שלא יקרה מה שאני רוצה שיקרה? וכשזה קורה, כשאני מפספס במינים אחרות, כשאני מתחיל לפספס, אני צריך להבין שפספסתי. כשאני פספסתי משהו קטן, והסקתי מסקנה, אוקיי, אני פה בלמתי מאוחר מדי, כן? או באתי מהר מדי, ואני מתקן את זה, מדהים. אם אני מפספס, ואני קולט שאני מפספס יותר מהרגיל, זה הזמן שלי להבין, אני עייף מדי, אני לא עובד נכון, אני לא מרוכז, זה מהיר לי מדי, או תנאי האחיזה השתנו קצת, משהו לא מתפקד כמו שאני מכיר, וזה הזמן להעט, לרדת ולעשות re-assessment, להערכות מחדש לדבר. בשלב הזה גם, לנסות לראות, אם אני יכול ואני באמת רוכב מפותח, בכלים שעומדים לרשותי, מה אני עושה לא נכון. כלומר, יש את ההבנה שאני עושה לא נכון, לא תמיד אני יכול לקבל את התשובות מיידית על המסלול. אני כן יודע שאני לא צריך להמשיך, כי זה יוביל למקום לא טוב, כן? או שאני לא יודע, או שאני לא יודע. ואז כשאני יורד מהמסלול, גם לנסות לחפש את התשובות. ולהתחיל עוד פעם קליק למטה. אם אני עובד ככה, אני ממזער את כמות ההחלקות שלי. עכשיו, כשאני ממזער את כמות ההחלקות שלי, ואולי שווה באמת להגיד את זה לרוכבים המנוסים, אלה שנורא רוצים להשתפר, אני ממזער את כמות ההחלקות שלי, אני יכול לרכוב יותר ימי מסלול ברצף, בלי פציעה. ואז אני יכול לייצר איזושהי מגמת שיפור, אם אני נפצע וחוזר כל פעם. מעבר לזה שזה לא כיף, מעבר לזה שזה עולה לי המון כסף בגוף ובנזק, זה לוקח את ההתעלמות שלי אחורה, ומוציא אותי מכל הקצב.
אני שמעתי אנשים שבאים בגישה, כאילו הם מרק מרקז, שמרשה לעצמו להחליק כדי למצוא את הגבולות שלו. ואנשים לוקחים את זה לקיצוניות, אני לא אומר שהם מחליקים בכוונה חלילה, אבל הם כן אומרים, ככה אני מגלה את הגבולות שלי, או ככה אני מגלה איפה אני יכול להשקיב, או... זה נראה לי מאוד קיצוני, נראה לי מאוד מוגזם.
זו דרך אחת לגלות גבולות, אין ספק, ודרך אגב, יש המון רוכבים מהירים מאוד, גם בארץ, ביחס לישראל כמובן, שזה הדרך שלהם, כאילו הם חלק, זה חלק מהסיסטמה שלהם, הם מגיעים, כמה הם עשו, טה-טה-טה-טה, בום, נפצעים או לא, טה-טה-טה-טה, בום, באיזה גלים של חצי שנה-שנה, אני מכיר כמה כאלה, וזה סגנון אחד, הוא יכול להיות סגנון יקר, בכל המובנים, וזה כל אחד והבחירות שלו, אני לא כזה, אישית, זה לא הסטייל שלי, אם אני לא רוכב הרבה זמן, אני לא מנסה לייצר תוצאות שמזכירות תקופה שאני כן רוכב הרבה זמן, ושוב, ממש כמו באימון מכון כושר, לא התאמנת, סדיר, כמה חודשים, אל תצפה לעשות את מה שאתה עושה, באותה אחרי הרבה זמן, במקרה הטוב תהיה תפוס שבוע, במקרה תיפצע, זה לא שונה באופנוע, רק פי כמה וכמה. רכיבת מסלול, באמת שהיא נורא נורא דומה להמון תהליכים בחיים, זה קצת מיקרוקוסמוס של החיים, זה משפט שאתה מכיר, שזה שאני אומר כבר הרבה שנים, יש שם highs and lows, יש שם כישלונות והצלחות, יש שם נפילות, יש שם הסקת מסקנות, אתגרים, אדרנלין, שמחה ועצב, בוא, זה בדיוק אותו דבר, וכשאתה מנצח רכיבת מסלול, אני תמיד אומר שאתה מרוויח בחיים גם. כשאתה באמת מצליח לפצח את הדבר הזה ולהשתפר בצורה מתמדת, זה אומר עליך, על איזשהו גישה ואיזשהו תהליך שאתה יודע להפנים בתוכך, והוא הולך איתך לעוד מקומות. אין לי ספק אפילו. וגם הפוך, כמובן, כן? פגשתי לא מעט מודרכים שלי שהם אנשים נורא נורא מצליחים בחיים, ולא רק כי הם עושים דבר אחד טוב, אלא הם חבר'ה, אתה יודע, well-rounded כאלה, ואתה רואה שזה ממש מתארגן לרכיבת מסלול, אם הם מתייחסים לזה באותה צורה, פגשתי גם המון כאלה שאיפשהו ברכיבת המסלול, מתייחסים לזה כמשהו אמוציונאי לחלוטין, ומגיעים לזה
ממקום... מה, רוכבים מהבטן?
מה זה
נעבים מהבטן?
סטופר כישרוניים, יש לי לקוח אחד ותיק, שהוא אחד הלקוחות הוותיקים והאהובים עליי, איש מאוד 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 מצליח בחייו האישיים, סטופר מוכשר ברכיבה, עשיתי המון הדרכות, באמת מאוד משתפר, אבל אדם יכול לעלות בסשן הראשון לעשות הזמן הקפה הכי טוב שלו לסוף שבוע, ומשם רק לרדת למטה, או להמשיך לדחוף ולהחליק. אז זה קרה לו מספר פעמים.
אני חושב שאני מכיר אותו.
בהחלט מכיר אותו. state of mind מסוים, כן? קשה להוציא לפעמים בן אדם.
יש לך, דיברנו גם על השיפור של, ולעצור כשאתה עושה טעויות, ולנתח את מה שעשית, ולנסות למצוא את התקלה. יש לך טיפים למיינדסט שהבן אדם צריך לעבוד כשהוא מגיע למסלול, אם הוא רוצה להשתפר, אם יש בו כוונה להיות גרסה יותר טובה של עצמו בסופו של דבר, טיפים שינחו אותך, את הרוכב, איך להתקדם, לפרק את המסלול לחלקים, לעבוד על כל פנייה בנפרד.
אז ככה, אנשים שרוצים להשתפר, קודם כל אני רוצה לוודא שאני מבין מה אני צריך לעשות במסלול, ברמת התשתית שלו, אני צריך לרכוב את הקווים נכון. אם אני ארכוב את הקווים לא נכון, כלומר אני בעצם בונה תשתית יסודות שהם ראויים, ואז כשאני אנסה לצחק את עומס לתוך הדבר הזה, משהו יקרוס. כן? אם אני אכנס לפנייה לא נכון, אכנס פנימה מדי לפנייה, מהר מדי לפנייה, תספס את האפקסים, לא ינצל רוחב נתיב, או יצא מוקדם להיחוץ על הפנייה, אז ברגע שאני אנסה להעלות את הווליום של המהירות, זה ייצור לי בעיות מהר מאוד, והבעיות האלה, יגרמו לי או להחליק או לרחוב לא נכון. לדוגמה, אני יכול להיכנס לפנייה מהר מדי, פנימה מדי, מוקדם מדי, לזרק החוצה, ואז מה שקורה זה שמהאפקס, כשאני אמור להאיץ ולזקף את האופנוע, אני צריך לסגור גז כדי לא לעוף החוצה. עכשיו, אני אפילו, יכול להיות שאני לא ידע לאורך כל הרכיבה שלי, שאני לא אמור לפעול ככה, שאני לא עושה משהו נכון. אז אני רוצה לוודא שיש לי מפת דרך. אני יוצא למסע, אני צריך ניווט נכון. ואני צריך גם לבדוק עם עצמי שאני ממשיך במפה, כמו שאני יוצא למסך, קיבלתי את המפה, יש לי את היעד הבא, כן? אני בדרך לשם, הגעתי לשם, מה היעד אחרי, כן? כלומר, זה שמישהו הראה לי את הקווים, לא אומר שאני עושה אותם נכון, אז גם את זה אני צריך לבדוק, יש פה בדק בית, וזה רכיבת מסלול, כל הזמן מבקשת ממני להיות אמיתי עם עצמי, אמיתי עם עצמי, לבדוק האם אני עושה מה שאני אמור לעשות, האם אני עושה, מה שאני אומר שאני עושה, והאם אני אומר שאני עושה מה שצריך לעשות. ויש כאלה שבאים לעבוד, ויש כאלה שבאים לעבוד על עצמה. ואז אנשים מגיעים למסלול, אומרים, כן, אני פה, אני שם, לא הלך לי, אני לא הצלחתי, אני... לא היום זה זה, ולא היום זה זה, ושנה הם תקועים על אותו זמן הכפר. כל הסיבות בעולם, למה? חוץ מהסיבה האמיתית. וזה בסדר, זה הגיר... בעיניי זה הגרסה של... רוכבי הספורט שמגיעים לתחנת דלק ובטוחים שהם הכי מהיר, כי אי אפשר למדוד את זה, כל אחד שהם הכי מהירים, והוא יש לי את האופנוע הזה, ופה ואף אחד לא עקף אותי אף פעם בכביש, ושזה בסדר, זה שלכם, זה הפאנס שלכם, אבל זה לא שם אתכם במקום שאתם באמת יודעים איפה אתם עומדים, זה לפעמים גם לא בא לך לדעת איפה אתה עומד, בא לך לספר סיפור מקדים על עצמך, וגם זה אחלה, כן? כל עוד אתה לא נהרג בדרך, זה אחלה. אז הדבר הראשון זה באמת להבין שאני רוכב את המסלול בצורה תשתיתית נכונה, כדי שבעתיד אני אוכל לצק את עומסים. ואחר כך, כשאני יוצא קומסים, בצורה מדרגית, אני לא צריך כל סשן להשתפר, מאחר ובסשן הרביעי והחמישי שלי, אני בעצמי הרבה פעמים כבר לא בפריים סטטוס, כן? אני כבר לא טוב, אני לא מרוכז, אני עייף, או הרבה פעמים חם מדי יכול להיות, אם זה בקלים ישראלי, אתה יודע, מחודש מאי ועד אוקטובר, סשן הרביעי והחמישי חם מדי, בדרך כלל, כן? אז כבר גם האחיזה יורדת, כן?
כן.
אז אני צריך באופן מדרגי לראות שאני משתפר ויוצק יותר עוצמות, כאשר אני שומר על המבניות שלי ועל התשתית שלי, ולראות שאני לא מפספס. עכשיו, כדי לראות שאתה לא מפספס, וזה קטע חשוב מאוד, שאני גם אומר אותו המון, אני לא רוצה באמת לרכוב יותר מ-80% מאמץ, מנטלי, פיזי ושכלי, במסלול. עכשיו זה נשמע קסום, שאומרים את זה, וכולם רוצים לבוא למסלול ככה. עכשיו, זה בסדר אם אתה רוצה לעשות את זה להקפה אחת, אם זו ההקפה שאתה אומר, אני on point, אני מחובר, אני בסיס שלי, אני בעניינים שלי, הכל מושלם, ואני רוצה לעלות ל-90 אחוז. כן? אבל אם אני ארכוב ככה כל הזמן, אני גומר את עצמי מהר מאוד, ואני לא אשרוד לסשן השלישי, רביעי, בצורה שאני יכול להפיק מזה משהו. ודבר שני, כשאני משאיר לעצמי 80 אחוז, כשאני מתאמץ 80 אחוז, יש לי 20 אחוז מאוד מאוד חשובים. ב-20 אחוז האלה יש לי מרווח לטעויות, ועוד מספר אחוזים של self-monitoring. כלומר, האחוזים האלה הם אחראים להיות הרוח שלי פה למעלה, שמשקיפה על מה אני עושה ואומרת לי, היי, אתה מפספס, מה שדיברנו עליו מקודם. כשאני ב-100 אחוז, או קרוב לזה, אני בקושי נושם. אתה רוצה להגיד לי אם עשיתי נכון או לא? עוד שנייה אני רואה שחור בעיניים. כשאני מעל 80 אחוז, אני מבטר על מקום לדברים מאוד מאוד חשובים. האם אני טוב או לא? זה מקום לטעויות. כלומר, כשפספסתי, אני צריך מקום לזה, וכשפספסתי, אני צריך מקום להסתכל ולדעת שפספסתי, במילים אחרות.
אז כן, הבקרה העצמית.
כן, אז זה הטיפ, בעיניי, הכי חשוב זה 80 אחוז, כי בסופו של דבר, אני אקביל את זה לעולם הפיננסים קצת, אני החלטתי להשקיע בבורסה, זה מקסים. החלטתי שנוח לי להשקיע X כסף, יש לי 100,000 שקל בבנק, אני רוצה להשקיע כסף, נוח לי להשקיע 80,000 שקל. מה אני רוצה שה-80,000 שקל יעשו אם אני משקיע בצורה חכמה, ואני מתוכנן? יעלו. כלומר, 80 יהיו שווים יותר, נכון? שמתי 80, קיבלתי בחזרה עוד ועוד 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 ועוד. אני לא רוצה לדחוף עוד כסף, אני רוצה שהכסף שדחפתי יהיה שווה יותר. על אותו משקל, אני רוצה לשים 80% מאמץ, ושאם אני עובד נכון, הוא ייתן לי יותר ויותר 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 תוצאות. אני לא רוצה לדחוף עוד מאמץ, כי זה לא בהכרח ייתן לי יותר תוצאות. זה הגישה שלי לרכיבת מסלול, וזה מה שאנשים שמנסים באמת להשתפר עושים. וגם, אולי עוד מילה על הסשנים, כשאני יוצא לסשן, להגיד בקול רם ובצורה אחרית מה אני רוצה מהסשן. הלכתי לפגישה עסקית, מה אני רוצה שיקרה בפגישה? עברתי מצגת, מה אני רוצה להגיד? יצאתי לדייט, מה הווייב של הדייט, כן? טסתי לחול, מה אני רוצה מהטיול? עליתי לסשן, מה אני רוצה מהסשן? מה הולך לקרות שם? אגיד את זה לעצמי, אם אני לא יודע, אולי שווה להתייעץ עם מישהו. זה סשן אחד, אולי סשן ראשון זה חימום. סשן שני, חימום פלוס לראות שאני בולם בצורה חכמה לפניות, רואה שאני שומר על הקווים, כן? שהמבט שלי משוחרר, מתחיל לעבוד עם הגוף, כל אחד והרמה שלו כמובן ואיפה שהוא יכול. סשן שלישי, מרים קצב. סשן רביעי, אני מרגיש ממש טוב, מנסה לשחזר את הקצב ההוא ואולי לתת כלי קדימה, כל עוד אני שומר. סשן חמישי, דוגרי בדרך כלל, אני לא יכול לרכוב בקצבים האלה כבר, אני מוריד קצב, אולי אני מנסה לעבוד על זה אלמנט אחד שלא דורש ממני מאמץ פיזי גדול מדי, אלא סתם, או רוכב עם חבר, או רוכב בצ'יל, ומגניב לי כזה, כן? סתם לזרימה. לא כל סשן הוא אותו סשן, וגם את זה צריך להבין. וזה קשה כשאתה מתחיל, כי אין לך פרופורציה והבנה, ואתה לא יודע אם אתה באמת עושה משהו. ולכן, תמיד טוב להיצמד לחבר מנוסים, ולכן, תמיד טוב כשאתה בהתחלה לנסות ולהבין שאחרי שטעמת את הרכיבת מסלול ואתה אוהב אותה, או מההתחלה, אם אתה מרשה לעצמך, באמת לקחת הדרכה עם מישהו שאתה מחובר לשפה שלו, קיבלת המלצה עליו, שמעת עליו, או שמרגיש לך נוח איתו, אתה יודע, שאתה נמשך לאיך שהוא מתקשר איתך, לצורך העניין, כן? ובמקום הזה, לקבל גיידליינס, לא רק אתה בקו פה, בקו פה, אלא איך נראה יום, ולהבין את הרמה האנרגטית שאתה מנהל בתוך היום הזה. זה דרך טובה להשתפר.
תגיד, זה פודקאסט של אופנועים. אנשים באים בדרך כלל לשמוע פה דברים שקשורים לאופנועים, ואנחנו, שלא במפתיע, אני מכיר את רייסטרק ואותך, דיברנו עד עכשיו על מאמץ מנטלי ונפשי ומחשבה, ולא דיברנו מילה על האופנועים. והרבה באים ומסיימים סשנים או ימי מסלול ואומרים, כן, זה הלחץ אוויר, זה הכיוון של המטלים, זה האופנוע, אם היה לי מנוע חזק יותר, הייתי מהיר יותר, יש הרבה משקל. מה הפרטו באמת של רוכב טוב ומהיר בכל מה שקשור למאזן בין הרוכב עצמו והיכולות שלו והמיומנות שלו, לבין האופנוע והמכלולים וההתעסקות? כמה באמת צריך להתעסק בדברים האלה כדי להיות רוכב מהיר יותר? איפה ה-added value של מתלה מתקדם, שלחץ אוויר מדויק, וכן הלאה. אני חושב שלא דיברנו על זה בכלל עד עכשיו, כן, זאת אומרת, כן, מבחינתך כן. זה בצד.
זו שאלה גדולה, ואפשר לדבר עליה המון, כי אנחנו יכולים לעשות פרק שלם, של אלוהים יודע כמה זמן, על אופנועים מרוץ, על אופנועים, ובכלל, על היחס של בין רוכב לאופנוע.
קודם כל, הנה, סגרתי איתך את הפרק נוסף בעתיד הקרוב.
כן, כן, בכיף. ואז אני אוכל להשוויץ במה שאני מחזיק ביוון, מה שסדנת המרוץ שלנו בנתה, ועוד כל מיני פרויקטים. אבל, תראה, דבר אחד חשוב באופנוע, בוא נתחיל מלמטה, האופנוע צריך להיות כזה שמתפקד בצורה תקינה במסלול מרוצים. יכול להיות שהוא תקין לכביש, יכול להיות שהוא תקין למגרש, אבל על מסלול מרוצים הוא תפקד בצורה לא תקינה, כן? כי הוא רך מדי. אופנוע דוש, מגניב, יכול להיות סבב על הכביש, במסלול, מעבר לזווית התאייה של 25 מעלות לא טוב לו. זה לא מתאים, כן? למסלול. אז קודם כל צריך להבין שהאופנוע יכול לתפקד בצורה תקינה במסלול. אם אני לא יודע אם מתפקד בצורה תקינה, אז קודם כל שווה לדבר עם מישהו שמבין, ולקבל את חוות דעתו גם. אם זה גבולי, אולי שווה לתת למישהו לבדוק את זה גם, כן? אם אתה לא סגור על זה. וכמובן, כדי להבין אם האופנוע שלך טוב או לא, תמיד טוב לעלות על אופנוע טוב פעם אחת, כדי להבין. עכשיו, אני לא מדבר על אופנוע מטורף, עזוב, זה לא הנקודה. אופנוע טוב, שעובד טוב. לגבי זמני הקפה ומהירות והישגיות, ככל שאנחנו בעלי יכולות גבוהות יותר, יש לנו יכולת לנצל יותר. יכולות. כאשר אני מבקש יכולות שאין לאופנוע שלי, אני overriding it, כן? I9, מרק מרקז, הונדה, 4 שנים, כן? ואז התוצאות הן I9, מרקז, הונדה, 4 שנים, שזה המון המון החלקות. המון המון פציעות. הדרך הנכונה לדעת מתי האופנוע שלי לא נותן לי את מה שאני מבקש, זה לקחת רוכב מהיר ולקבל את חוות דעתו, רוכב מנוסה. לא רק מהיר, גם מנוסה שגם יודע להסביר את זה כמובן. הרבה רוכבים הם מהירים, לא יודעים תקשר את מה שהם מרגישים בצורה טובה או להסביר, או אפילו יש להם את הסבלנות, הם לא יודע, ככה. אפשר להיות רוכב מאוד מאוד מהיר ולעשות רק ככה, ולא לחשוב יותר מדי. זה הרבה פעמים בברידים. לתקשר משהו, עוד דבר. על רוכב מהיר, שיות רוכב מהיר ויש מתקשר. אפשר לראות הרבה יותר מדע מתוקשר באינטרנט למשל, כן? פעם לא היה, היום יש לך הרבה חבר'ה שהם מדלברים מדע בצורה מאוד מאוד מעניינת, לצורך עניין, כן? ויש כאלה גם היום, גם בישראל, חבר'ה שהם אפילו לא מדריכים, הם מדלברים לך מידע על רכיבה בצורה מאוד מאוד יפה. זה סוג החבר'ה שהיית רוצה לפגוש במסלול ולקבל חוות דעתם, בין אם המדריכים או בין אם לא, אם הם מצליחים לתקשר את זה בצורה טובה, וכמובן עם התוצאות איתם, כי אתה יודע שכנראה הם מבינים משהו, כן? היכולות שלי עולות, האופנוע שלי צריך לתת לי את האפשרות לבטא את היכולות האלה, זה מתחיל במערכות בלימה וצמיגים, וזה ממשיך אחר כך למתלים וליחסי העברה, ובהמשך זה יכול להגיע למשקל, וכמובן, יחד עם זה גם הכוח, אבל כוח זה בהמשך, אני מאוד מאמין שאתה יכול לרכוב ברמה מאוד גבוהה, מאוד, מעט מאוד כוח, ככה זה נינג'ה 400, מראה אותך ממקסם אותו, אבל כדי למקסם נינג'ה 400, אתה מהר מאוד תצטרך להחליף מכלולים, כי הנינג'ה 400 בא עם מכלולים, שלא עובדים במסלול גדול, שלא עובד. דיברנו על אופנוע שיעבוד בסדר בכביש ולא יעבוד טוב במסלול, נינג'ה 400 R3 מקורי, הכל שם פשוט טרמפולינה, אין באמת ברקס, אין באמת עזוב את הגז, הוא פשוט לא נכנס ושומר קו בפנייה, וזה לא עובד לא תקין, ואתה לא יודע שזה לא תקין, ואז כשאתה מנסה לדחוף, אתה פוגש גרבל. אז אם אני חוזר רגע לנושא השיפורים של האופנועים, צמיגים, תחזוקת צמיגים, ומשם גלגלי שיניים, שרשרת, קלים, ניתן לי קצת יותר רספונסיביות, מתלה אחורי, משקך היגוי בישראל, בגלל הבמפים, כן, ישראל מאוד במפי, לא בהכרח כל כך במסלולים אחרים, בטח לא באופנועי 600, באופנועי ליטר הם מגיעים עם משקי חיגוי גם, ואז מתלה קדמי, ומשם אפשר לצלול למיליון ואחת דברים, פליפרים וסליפר קלאצ'ים, וברקס אחורי באגודל או בלבר.
אין לזה סוף, אין לזה סוף, נכון. סטור,
וטלמטריה ומחשב מרוצים ואלקטרוניקה ווואו.
זה כמה עמוק אתה רוצה ללכת לתוך המחילה, כמה עמוק אתה
רוצה לקרוא. יש אנשים שהולכים כתחביב, הם פוגשים את אמזון ואתרי קניות, בלי הלימה ליכולת הרכיבה שלהם, וזה שוב, בחירה לגיטימית, זה כמו לקנות מכונית פאר, פשוט להשקיע את הכסף על אופנוע מסלול, אבל אני תמיד אומר לאנשים, שנייה לפני שאתם קונים הכל, לא שווה להשקיע חלק מהכסף בכם, אם אתם מסתובבים עם 15 קילו אקסטרה עליכם, זה נחמד שאתה עושה מפול סיסטם, אבל אני מבטיח לך שאופנוע יותר מהר, אם כן, זה הרבה יותר קשה. אין מה לעשות.
כן. האמת שהשאלה, רציתי שתגיד לי, אם יש כזה דבר, מה המינון הנכון בין השקעה באופנוע ובמכלולים, לבין ההשקעה בעצמך ברוכב?
אני חושב שזה נורא משתנה בין אדם לאדם. יש אנשים שאוהבים ללמוד לבד, סופר לגיטימי, והם טובים בזה. הם נטורל. יש אנשים שאוהבים לקחת הדרכה. לא יכול להסביר לך כמה הדרכה לקחתי בחיים שלי באופנועים. אני חושב שהייתי בשני הבתי ספר להדרכה בית רכיבה שהיו הכי ותיקים בארץ, כשאני התחלתי, לקחתי כל קורס אפשרי שלהם. התאמנתי ביוון, התאמנתי בספרד, התאמנתי עם אלופי מסלול, לקחתי באיטליה, כל מקום שאני יכול, עד סוף לידע, ואני חושב שזה מדהים, זה אני. אני בתור מדריך למדתי ככה, ולכן אני מאוד מאמין בדרך, ואני מכיר שוב רוכבים מאוד מהירים, קנה מידה ישראלי, שלא לקחו הדרכה בחיים. לא הרבה, אבל יש, מוכשרים. בהחלט החליקו הרבה יותר מכולם, אבל הם מוכשרים והם לומדים, ואפשר לעשות זאת. אז השאלה כמה לשפר, אני חושב שאני לא עושה ביניהם בלנס, הייתי משפר את האופנוע שוב ביחס ליכולות שלי, ואת היכולות שלי, אם לקחתי הדרכה מדהים, ואם לא, ואני לומד לבד, מדהים גם, כן? כלומר, הדרך הנכונה לעשות את זה, היא לתת לאופנוע מה שהיכולות שלי מבקשות. הפוקוס הוא על היכולות שלי בכלל, כן? ולהגיד, אני אשפר את האופנוע כשהיכולות שלי יצדיקו את זה. אם אני אקח את זה על עצמי, אני הבטחתי לעצמי שהיום שאני אקנה אופנוע ליטר, יהיה כשאני אעשה איזשהו זמן מטרה בסרס, אני לא אשכח את הסיפור הזה, הגעתי לסרס, ליוון, בפעם הראשונה רוכב על מסלול, שנה אחרי תאונה מאוד גדולה בכביש הציבורי, של שיקום, והחלום שלי היה להגיע למסלול אחרי הדבר הזה, הגעתי למסלול, אני נכנס שם, מסתכל שמאלה, מסתכל ימינה, אמר, מה החבר'ה הכי מהירים ב-600 עושים פה? מה עושים פה? אמרו לי, דקה 21, אמרתי, יאללה, דקה 21, אני מכוון לשם, ביום שאני אעשה דקה 21, זה היום שאני אזמין אופנוע ליטר. אחרי, חושב זה היה 9 שנים, כמעט אולי 10, עשיתי דקה 21, כמובן שזה היה לאורך המון שנות הדרכה, אז זה התירוץ שלי, כן? לא הייתי אני רוכב ומסלולים כרחנה, עשיתי את זה בתיבת התירוצים, בכיתה, אבל בסופו של דבר הצלחתי לחבר איזה חודשיים של אימונים, כי תמיד הייתי ליד, אתה יודע, הייתי ב-22, בסבבה, תוך כדי קורסים וזה, הלכתי על זה, איך שעשיתי את הדבר, אמרתי, חבר'ה, אופנוע למכירה. אמרתי, שלום, ישר מקשה R1.
אני זוכר את זה.
כן, אז כשהיכולות שלי, גם אם יכלו לפני, אבל אני היה לי איזו סימבוליקה עם הסיפור, כשהיכולות שלי מבקשות משהו, אני עושה את זה, על אותו משקל עכשיו, הייתי בשנת 25 נורא נורא בכושר רכיבה, תכנסתי לכושר רכיבה, הצלחתי לחבר עונה מאוד גדולה, ובעונה הזאת ביקרתי בשלושה מסלולי מוטו ג'יפי, רחבתי, ובכל יום מסלול כזה במוטו ג'יפי, במסלולי מוטו ג'יפי, הייתי בין הטופ 5 לטופ 10, מתוך כל הרוכבים, 250 ומשהו רוכבים, וכל אלה שלפניי וגם אלה שמאחוריי, זה דוקטים ובמווים, שזה נורא מכעיס, כי במסלולי מוטו ג'יפי, מוג'לו וברנו, הישורות הן עצמות, וזה כוח מנוע נטו, ושם אמרתי, תשמע, אני מרגיש שאני מפספס פה הרבה על כלום, אני באמת מחפש זמן מטרה, באמת רוצה להיות בטופ, שוב, בטופ של היום מסלול, אני לא בטופ של אליפות איטליה, אבל אני מרגיש שאפשר, אחרי 5 שנים עם R1, לקבל אופנוע שנותן לי יותר, אני בכושר, אני רוצה אופנוע עם אלקטרוניקה יותר טובה, עם יותר כוח מנוע, עם better handling, ועכשיו לראשונה קניתי M1000RR מאליפות ה-IDM, משהו מפלצתי לחלוטין, שבאפריל אני הולך לעשות בפעם הראשונה. אז הנה שוב, קיבלתי איזה איתות שאני נמצא במקום שמגיע לי כזה דבר. עכשיו, לא הייתי רוכב כל השנה, ולא הייתי בכושר, וזו הייתה עוד אחת מהשנים הרגילות שאני מדי פעם רוכב על האופנוע ועושה את הזמן שלי דקה 21 על R1, ולא דקה 19 גבוה. בשביל מה? אני לא בכושר, אני לא שם. עכשיו, ברור שרוכב מקצועי יעשה יותר מהר על R1 שלי, גם ממה שאני אעשה על ה-BMW, אבל מדבר עליי. אני מרגיש שיש משהו נוסף שאני יכול לקבל מה-BMW, שאני לא מקבל עכשיו מ-R1, בגלל היעדר כוח מנוע, דרך אגב נטו, כן? אולי קצת אלקטרוניקה, אם מכוונים אותה טוב. אז עשיתי את המהלך אחרי 5 שנים ב-R1, והבאתי את ה-BMW הזה, שבאמת יש לו אלקטרוניקה של World Superbike, והוא סנוע דמיוני, 206 כוח סוס בגלגל, לעומת 185 של R1. אז עוד פעם עשיתי את הקפיצה הזאת, רק אחרי שקיבלתי איתותים מאוד חזקים, שזה הזמן, ויכול להיות שאני טועה דרך אגב. אני גם לוקח את זה, כן? שאולי אני צריך לעשות רולבק, למרות שאני מקווה מאוד שלא, ולכן הערכת עדיין לא נמכר.
ראיתי, קודם כל תתחדש, ראיתי את התמונות שלו, הוא נראה מחרמן בטירוף.
כן, כן, כן.
ה-BMW, הרדיאטור שם שיושב על הצד, משהו מיוחד מאוד. מרשים מאוד, אז תתחדש. מצפים למינימום 1.17
ב-10. בטח, ברור.
כן, בקלות. תגיד רגע, אני חוזר קצת אחורה לטובת הרוכבים היותר ממוצעים, אלה שלא רוכבים על M1000RR במסלולי מוטו ג'י-פי. יש מקום לפחד על המסלול? פחד עוזר? פחד משתק? פחד זה רע? או טוב?
תרשה לי להיות עוד פעם פילוסופי בשקל 90.
בבקשה.
כולנו מפחדים בחיים. כולנו מפחדים בחיים. יש פחד משתק. יש פחד בריא. בסופו של דבר פחד זה כמו... עוד משהו שקורה, כמו אני נושם, אני אוכל, אני ישן, אני שותה, זה דברים שקורים, נכון? וזה דברים שצריך לנהל אותם. פחד לא נמדד בזה שאני מפחד או לא, פחד נמדד במה אני עושה איתו. כן? אז אני יכול לפחד, שאלה היא מה אני עושה עם הפחד. אם אני בונה איזושהי סיסטמה שמנצחת אותו, או שאני הולך ראש בראש איתו ומה יהיה, או שאני בכלל לא מוכן לנסות בגלל שאני מפחד. אני ברמה האישית שלי, כשאני, שוב, אני מדבר עליי, אני פחדן. באמת, אני לא עולה על רכבות הרים, לא קופץ בנג'י, לא עושה צליחה חופשית, שלם לי, אני לא אעשה את זה, אלא כן, שלם מספיק. אבל הנטייה הטבעית שלי, לא להתקרב בדברים האלה, אבל כשאני מבין משהו, ולומד אותו בצורה סדירה, אני מתגבר על הפחד. ואז, אתה יודע, בן אדם יכול להסתכל על מישהו רוכב מבחוץ, ולהגיד, מה, הוא מטורף, זה הדבר הכי מפחיד שאני רואה. אבל מהצד שלי, אני רק עושה את מה שבניתי עקב בצד אגודל, כן? כמו להרים 15 קילו, מה שפעם הייתי מרים 10 קילו. זה נטו עבודה. ולכן, הדרך הארוכה הזאת שאותה אנחנו מתארים פה לאורך השיחה, היא הדרך לנצח את הפחד בצורה נכונה. פחד זה לא מנצחים פחד דרך הימור בעיניי, אלא דרך מקום מושכל, שמבין מול מה אני מתמודד. וכשאני מבין מול מה אני מתמודד, אני מנצח את הפחד. הרי מתי אני הכי מפחד? כשאני לא יודע בדיוק מול מה אני מתמודד. וזה הדבר הכי מפחיד באמת. אז כשאני
בעצם
לומד...
בעצם אתה אומר שבהדרכות אתה בעצם נותן כלים להתמודד עם פחד.
אני נותן ידע להתמודד נקודה לתכנן. כשאתה עסוק בלתכנן, אתה בכלל לא עסוק בלחשוב על פחד, אתה מתכנן משהו. לא עלינו, יש לך איזה מחלה רעה. אתה יכול לפחד ממנה, כן? שוב, אני גם לא... לאלף אלפי הבדלות לא הייתי במקום... הייתי, אבל עזוב. אבל כשאתה נורא מפחד ממשהו, אתה יכול לשבת ולפחד ממנו, או לפרק את זה ונסות להבין מה אני צריך לעשות. כשאתה עסוק במה אתה צריך לעשות, א', אתה עושה, ב', אתה לא מתעסק בלפחד. כן? עכשיו אתה צריך לנסות לבחור בצורה חכמה מה לעשות. שוב, אני חוזר לתכנון היום מסלול שלי. מה אני צריך לעשות? מה הצעדים הנכונים? אז כולנו מפחדים. ברור שאני מפחד להיכנס לפנייה כמו מרק מרקז. אם אתה תשגר אותי לתוך ה... פרצו את הכסדה שלו ואני אעשה מה שהוא עושה, אני מתעלף לדעתי. זה משהו שמגיעים, בונים אותו, כל דבר, בונים. לפחד זה לגיטימי לחלוטין. זה רק טבעי, אם אתה לא מפחד, צריך לבדוק אותך. כן, אין לך פחד. אבל דרך המקום של הפחד, ודרך המקום של הידע, אתה יכול לנצח את הפחד בכל דבר בחיים. בכל דבר בחיים. אין לי ספק. אם הייתי רוצה לקפוץ בנג'י, ואני מפחד מבנג'י דרך אגב, ואם זה מה שהייתי רוצה לעשות, הייתי כנראה מתחיל לקרוא הרבה על החבלים. אפיקציות, ואז הייתי קופץ בקטנה, וקצת יותר גדול, קצת יותר גדול, לא יודע, לומד לנשום, הייתי מנסה לפרק את זה, כאילו, דוגרי אני אומר לך. ויש כאלה, כל הכבוד, אני קופצים, כן?
יש כאלה שקופצים בלי לדעת כלום, אתה יודע, פשוט קופצים.
הרוב? נראה לי שהרוב, לא? בבנג'י, כן. כל הכבוד, אני פחדן.
גם אני, כל בסדר. תגיד, שאלה לסיום. בוא ניקח את כל ה-12 שנות הדרכה שלך, את כל הניסיון שצברת במסלולים, בארץ ובעולם, תרכז את הכל, לטיפ אחד מרכזי, טיפ זהב חשוב, לאדם שרוצה להגיע למסלול, לרכב הכי מהר שהוא יכול, ועדיין להעלות את האופנוע על הנגרר בסוף היום, כשהאופנוע שלם, מתגלגל, מניע ונוסע ותקין.
לפעם הראשונה, אל תעשה משהו שאתה לא יודע, אוקיי? אם אתה לא מכיר, לאט. הכל בסדר, אף אחד לא צריך לרכוב מהר בפעם הראשונה. לחבר'ה, בהמשך, אני חושב, שאולי להגיד בכל רם ולזכור מה אני רוצה מכל סשן, יהיה אחלה דרך להתחיל לקבל יותר אחריות על מה שקורה בסשן.
או, יפה. אהבתי. כן. אהבתי. זה... אני חוטא בזה מלא.
בסדר, גבו. דרך אגב, יש הרבה סשנים שהם מידל גראונד. גם לי יש אותם. זה סשן שאני יודע, אני כבר חם, אבל אני לא הולך לעשות שום דבר מיוחד. הסשן אומר רק just ride, כן? Just ride. זמן מסלול, מדויק, על הקווים. רק זמן מסלול, הכל בסדר. Just be. גם זה טוב, כן? אבל רק להגיד שזה מה שאני רוצה לעשות, שאני לא פתאום קולט, שאני... כן? באתי לעשות את זה, אני אומר לעצמי, שש שקפות, ולרוכבים מנוסים, שזה גם אתה, והרבה חבר'ה אחרים, אני גם, אם אני יכול, גם אומר לעצמי איזה זמן אני רוצה שיהיה לי שם, כן? ואני רוצה לבדוק את הסביב בתוך הדבר, כן? כי כדי לוודא שאני באמת נמצא את שאני רוצה, שאני לא מבטר לעצמי יותר מדי, ומצד שני שאני לא דוחף יותר מדי, כן? אני עשה שאני עזד, אני תמיד חבר שלי ליון שנמצא איתי ברוב הרכיבה שלי במסלול, תמיד אומר לו איזה זמן אני הולך לעשות, בכל סשן נתון, ואני תמיד חוזר בטווח של חצי שנייה מהזמן הזה, למעלה או למטה, זה השאיפה, מודעות, תכנון, מודעות לתוך המסלול, אחריות, זה קצת משעמם, כי אנחנו חושבים לרכיבת מסלול, משהו תשוקתי כזה, כמו הרכיבה לעבר השקיעה, כן? אבל זה שולחן מנתחים, עם מלא כלים, ואנחנו אחראים על החולה, אנחנו גם המנתח וגם החולה.
יאללה, שי, המון המון תודה, היה מעניין, נראה לי שאנחנו נעשה את זה עוד פעם, אני נהניתי. המון תודה, יאללה, שיהיה בהצלחה, ורק מזל ובריאות עם הילדה, עם התוספת החדשה לבית. תן בראש, אבאלה.